אז בוקר טוב ושלום לכולם, אני מקליט בבוקר, אז אני מברך בבוקר טוב. כמובן שהפודקאסט הזה, יכול להיות שאתם שומעים אותו במקרה בצהריים או בערב, זה בסדר גמור, אבל בוקר טוב ממני עכשיו, יום חמישי, וזה פודקאסט שנקרא בין אידיאולוגיה לביולוגיה, וכל ההבדל ביניהם. זה לא מגיעים אליי מטופלים שמבקשים ממני סדר בין האידיאולוגיה לביולוגיה, אלא בעצם לאורך כל השנים מציגים בפני את האידיאל, אנשים בעצם מציגים את האידיאל שלהם, איך הם רואים נכון את ההתנהלות בחיים שלהם, בכל מיני אספקטים, נקרא לזה תזונה, אבל אני תמיד מדגיש שתזונה זה לא רק אוכל, תזונה זה גם הפעילות וגם הסביבה שאנחנו מייצרים, וגם השעות שינה שאנחנו ישנים, וכל מיני דברים אחרים שאנחנו צורכים שהם לא רק פיזיים. אנחנו נדבר גם על זה וגם על זה, וגם בעצם על הביולוגיה, בעצם מה שהטבע ייעד לנו, ובגלל האופן שבו אנחנו חיים היום יש הרבה מה שנקרא דיסמאץ', כלומר לא תמיד יש התאמה בין הדברים. אז הפודקאסט הזה, אני מראש אומר, לא בא לעשות סדר, הוא דווקא יכול להיות שהוא יעשה לחלקכם אפילו בלגן. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור ככה לשמוע פודקאסט, בין אם זה פודקאסט שלי או של מישהו אחר שהתחנך בכל מיני מקומות, או מתוך בעצם מידע מתוך המרפאה שלי שרצה כבר כל השנים הללו, ובעצם אני מעלה משם מידע שנמצא אצלי על השולחן ומגיע כל הזמן אליכם. וזאת מכיוון שאני כשהייתי בסין ובעצם עשיתי את ההתמחות ברפואה סינית באנדוקרינולוגיה, בלוטת התריס, אז הרופאה שלימדה אותי, ובעצם אליה נצמדתי, הרי בסין החבר'ה שלמדו רפואה סינית בארץ וטסים לסין להתמחות, אנחנו לא מתמחים שם באופן אקדמי, כלומר אנחנו לא יושבים בכיתה ולומדים, אלא אתה ממש נצמד לרופא שעובד בקליניקה, יחד עם מתורגמן למי שלא יודע סינית, ובעצם לומדים את העבודה אונליין לייב, כמו שתמיד למדו רפואה, וכמו שתמיד למדו אפייה, אב לימד את בנו, שאחר כך לימד את בנו, שאחר כך לימד את בנו, ובעצם ידע שעבר בצורה שולייתית, בעצם לרופא היה שוליה שאותו הוא לימד. גם לי יש שוליות, כלומר יש לי סטודנטים שאותם אני מלמד ומעביר להם את המידע הלאה, ואני in some point מה שנקרא החלטתי להוציא גם את המידע בעצם לקהל הרחב בצורה נגישה ובעצם מתורגמת מהקליניקה לחיים הרגילים במרכאות, כדי שיהיה לכם שתוכלו ליהנות גם מהמידע וגם מהבלבול שהדבר הזה יוצר, כי אני חושב שזה חשוב. אני התחלתי לומר שבסין האופן שבו אני קיבלתי את המידע היה כל כך נדיב מאותה רופאה, שבעצם basically היא לא הייתה חייבת לי כלום, כן? כלומר, מי שיודע, אז בסין בעצם נגיד כשאני רכשתי את השירות הזה, דרך אגב באופן עצמאי, לא הייתי מקושר לשום קבוצה או שום פרוטקציה כזאת, זה היה משהו שארגנתי אני ואשתי בזמנו, שטסנו ביחד באופן עצמאי לחלוטין. ובעצם הרופא הוא לא מקבל את הכסף באופן ישיר, למעשה הוא כמעט לא רואה מזה כלום, בגלל שסין היא כמו קיבוץ מאוד גדול, אני קיבוצניק אז אני אומר לכם, זה בעצם כסף שאתה משלם למערכת והרופא רואה מזה קצת, כן? אז היא בעיקר לימדה אותי מטוב ליבה, מאיזושהי סיבה, אולי בגלל שהבאתי לה הרבה קרמים וסבונים מים המלח, כמתנה. אתם יודעים, אצל הסינים נהוג, בניגוד למערב, הרבה מאוד דברים במזרח הם בדיוק הפוכים ממה שאנחנו רגילים. נגיד אם אנחנו, סתם לדוגמה, סיימנו איזשהו תהליך, נגיד הסטודנטים סיימו אצלי שנה רביעית רפואה סינית, אז הם קנו לי בקבוק יין, אוקיי? לדוגמה, אז בסין אתה מביא את היין בהתחלה. כלומר, אתה פוגש את האיש, אתה בעצם את המנטור שלך, שממנו אתה הולך להיות באיזושהי מערכת יחסים בתקופה הקרובה. אתה מביא משהו, אתה צריך בעצם להראות שחשבת מראש עליו, וחשבת מראש על התהליך ועל זה שאתה הולך בעצם להראות כבוד. יש המון המון קטע של כבוד, גם אצל הסינים וגם אצל היפנים דרך אגב. ואז אתה בעצם, אתה מביא, אתה צריך להביא איזשהו גיפט. אז בסין, בגלל שזה עם שהוא בעצם הכל שם ברוח, זאת אומרת בודיסטית, הם לא מכירים כל כך יהדות, אין להם עניין בזה. כלומר, גם אני שהייתי שם, הייתי בעיר שנקראת אנג'ו, אז זה עיר שיש בה המון המון מוסלמים שאוכלים אצלם ארוחת צהריים וארוחת ערב וכל מיני זה. אז זה לא מעניין אותם שאתה מישראל במובן הדתי, אין שם קטע כזה, זה לא, אין שם אינטיגרה, אין שם, הכל שם הרבה יותר עגול והרמוני מהבחינה הזו. ומהסיבה, מה שהם כן מכירים מישראל זה ים המלח, זה מה שהם מכירים. הם מכירים שים המלח זה בעצם הנקודה הכי נמוכה בעולם, ובאים לשם בשביל ריפוי. זה מה שהם יודעים על ישראל בעיקר. הם לא יודעים כל כך מה זה, נגיד, ירושלים במובן הקדוש, כן? או משהו כזה. אז מה שאני בחרתי לעשות, ושעבד לא רע בסופו של דבר, זה הבאתי מראש מזוודה קטנה כזאת עם המון קרמים וסבונים וכל מיני מוצרים אותנטיים כאלה שים המלח, בשביל שהרופאה הזו תלמד אותי הרבה מהמידע, והרבה מהמידע הזה אני בעצם חולק איתכם היום. זה הסיבה שאני מספר את זה, וזה בעצם מה ש, אולי מה שגרם לה ללמד אותי יותר ברוחב לב, כי כסף, כסף תכלס, היא לא ראתה מזה הרבה כל כך. אז אני חוזר לנושא של הפודקאסט, ככה חזרה לזומין בין האידיאולוגיה לביולוגיה, ואני אתחיל בעצם, בשיתוף של מחקר קטן שעשיתי, ומידע ככה שאספתי גם מהטיולים שלי בעולם, וגם ככה מעוד אנשי מקצוע שסובבים אותי, שהם חלקם היסטוריונים וכל מיני חוקרים מתחומים שונים. ובעצם טיילתי ובדקנו תרבויות, בעצם תרבויות שחיות באזורים שמה שאנחנו מגדירים לא מפותחים. אפשר להתווכח על זה, מי מפותח ומי לא, זה לא נתון, זה לא נתונים שהם אפשר לקבוע אותם בצורה ברורה וחד משמעית, לפחות לתפיסתי. אוקיי, אז נגיד אם אנחנו הולכים למקומות כמו מקומות יחסית נידחים בסין ובנפאל ובהודו, מקומות שיש בהם ריבוי של מנזרים, אנשים שחיים בעצם באורח חיים שהוא יחסית כפרי, אנחנו בעצם יכולים לראות אונליין היום אנשים שבעצם חיים בצורה הכי דומה לאדם הקדמון. למה זה רלוונטי? זה רלוונטי בגלל שהיום כל פיפס בפייסבוק שאתה נכנס, או הרבה מטופלים שמגיעים, בעצם אומרים לי, אני עושה תזונה פלאוליטית, נגיד ניקח את זה כדוגמה. בעצם מה הם אומרים במילים אחרות? אני מחכה אורח חיים, בעצם מהתקופה הפלאוליטית, אוקיי? למרות שזה בלתי אפשרי לעשות את זה ככה, ותכף נרחיב על זה. או אנשים שבאים ואומרים, אני מקיים אורח חיים טבעוני, אוקיי? אין שום דבר טבעי בטבעונות. בני אדם לא טבעונים כבר 40 מיליון שנה, זה די הרבה זמן. זה, בוא נגיד, זה מספיק זמן בשביל שתהיה בעצם, תיווצר תלות, אוקיי? בחומרים מסוימים שאנחנו צריכים לקבל בהזנה שלנו, שנוצרו בגוף בכל השנים הללו. זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בשיטה הזו כשיטה טיפולית, בהחלט אפשר, אבל צריך להבין שכאורח חיים זה לא אורח חיים שהוא טבעי, ולכן המונח הזה יכול קצת לבלבל, כי אנשים בעצם חושבים שהם חיים אורח חיים טבעי, ואנשים פשוט לא חיים ככה. בקיצור, אני חוזר לאותם כפריים שחיים במקומות הללו. אנחנו בעצם רואים בעניין ההזנה התזונתית, האוכל דה פקטו, תלות מוחלטת למעשה במזון המקומי, אוקיי? כלומר אין יבוא. אם למשל תיקחו לדוגמה איזשהו כפר אתיופי, אוקיי? גם מדינה שהיא דוגמה מצוינת, שמתקיימים מקמח טף. אוקיי, זה בעצם הדגן המקומי שהיום בארץ הוא עשה מה שנקרא, הוא עשה עלייה. והתחיל לקחה פה במטבח כאיזשהו מזון בריאות, אוקיי? אפשר גם על זה אפשר להתווכח. בסדר? אבל גם הקינוע, שהיא בעצם הדגן שאוכלים האינדיאנים, או אכלו כל השנים בעצם האינדיאנים בבוליביה ובפרו, גם הוא עשה עלייה. בסדר? מה שקורה בסופו של דבר זה שישראל ישראלי הממוצע נכנס לחנות טבע כלשהי ומוצא על המדף דגן אתיופי ומוצא על המדף דגן מבוליביה והוא בכלל תימני. בסדר? והוא בעצם צריך להחליט מה הוא רוכש בעצם שבריא לו. מאוד יכול להיות שזה אף אחד מהדברים הללו, אוקיי? ובעצם מה שאני מנחה הרבה פעמים, אחד התחקירים בעצם שאני שואל, אני תמיד אומר למי שקובע איתי תור ראשון, שהפגישה הראשונה תיקח המון זמן. למה היא תיקח המון זמן? כדי שאני, אם אני בעצם רוצה לתקן מחלה שנוצרה, בסדר? או אם אפשר לתקן אותה, אז לשפר ככל הניתן סטטוס של איכות חיים, בסדר? שאיכות החיים תהיה מקסימלית לצד מחלה מסוימת. במקרה שלי זה בעיקר הורמונים, אבל זה יכול להיות גם בעיות אחרות אצל מטפלים אחרים. אני בעצם רוצה להבין עד כמה שאני יכול, מה בעצם הרקע של אותו מטופל או מטופלת שיושבים מולי כרגע, מאיפה באים ההורים, מאיפה באים הסבים, שוב עד כמה שניתן לדעת, אוקיי, ובעצם לכוון לפי הידע שיש לי, כי זה בעצם מה שאני בדקתי כל כך הרבה שנים, איך אני בעצם מחבר אותו אותה בחזרה לשורשים שלו, ולא שולח אותו לקנות איזשהו טרנד גנרי, כן, כמו קמח טף או קינוע, באיזושהי המטלה שזה בריא. בסדר? כי יכול להיות שהמזון הזה מאוד מאוד, שהטף למשל הוא מאוד מאוד בריא, אוקיי? לאתיופים. בסדר? דרך אגב, אני רוצה לספר שיש לי מספר מטופלות ממוצא אתיופי. העדה הזו וגם העדה התימנית סובלים ממגפת סוכרת מטורפת. בסדר? למי שלא ידע, סוכר באתיופיה עלה, אני מניח שגם היום, המון 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 כסף. לא אי אפשר היה לקנות נגיד כמו פה קילו סוכר בשני שקלים, וברגע שהאנשים הנהדרים האלו התחילו לעלות ולהתיישב פה, בעצם נהנו כמובן מהטעם המתוק של הסוכר. לא לכולם הייתה את המודעות שצריכה עודפת של סוכר יכולה בעצם להזיק בצורה מאוד מאוד משמעותית לבריאות, ולכן צרכו מזה בכמות גבוהה, מה שגרם בסופו של דבר למגפה עדתית. הם סובלים מאוד 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 מהמחלה הזו. דרך אגב, סוכרת זה לא רק סוכר גבוה, או לא רק המוגלובין מסוכר גבוה, זה גם שחלות פוליציסטיות וגם תת פעילות של בלוטת התריס, גם בעיות קרדיו-וסקולריות, בגלל שזה משבש בעצם את פרופיל השומנים ומעלה טריגליצרידים וכולי, והדבר הזה הוא בעיה רצינית. אותו דבר קורה אצל אני רואה הרבה בקליניקה אצל העדה התימנית, כנראה שיש שם משהו בגנטיקה שרגיש רגיש רגיש מאוד לסוכר, אולי יותר מעדות אחרות. שום דבר פה, שום דבר ממה שאני אומר כרגע לא מגובה, אי אפשר לבדוק את זה בצורה שהיא אותנטית מספיק, בגלל שאנחנו כל כך היום תערובת בעצם של הרבה מאוד עדות בתוך בן אדם אחד, כי אנחנו בעצם מתחתנים עם עדות שונות כל הזמן, כן? בחור אשכנזי מתחתן עם בחורה מצרית, כמו במשפחה שלי, ואז בעצם נולדים תערובות, לכן קשה לבדוק את זה, כן? אבל שאני יכול להגיד בהחלט מתוך המרפאה שלי, שאני רואה מה שנקרא אתיופית פרופר, כאילו לגמרי, אז בהחלט יש את העניין הזה של הסוכר, וכנל אצל בעדה התימנית, וכל עדה עם הבעיות שלה, זאת אומרת, אני כרגע פשוט נותן את הדוגמה עם הסוכר, אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אנחנו רואים למשל אצל אשכנזים, מה שאני רואה זה יותר טרשת עורקים, אוקיי, ויותר פגיעה מצריכה גבוהה של שומן, בעיקר שומן מהחי, בכמות עודפת ובצורה לא נכונה, וכתוצאה מזה בעיות קרדיו-וסקולריות, כן? אז זה נגיד משהו שמאוד מאוד מאפיין את החבר'ה האלה, דלקתיות גבוהה בגוף, מחלות מפרקים ודברים דומים נוספים, הרבה מחלות אוטואימיוניות, גם הרבה פעמים כתוצאה עודפת של צריכה של חלבון ושומן. למה אפשר מה בעצם ההשערה של למה זה קורה? אם תיקחו למשל את בוא ניקח לדוגמה את הדג הנורווגי שהפך להיות הדג הלאומי, דג הסלמון, הרבה מאוד אנשים שאני שואל אותם אם הם שמספרים לי בעצם על התזונה שלהם, אז אני שואל מה מקור החלבון, מספרים לי שדג או דגים, בסדר? הרבה פעמים אומרים לי אני אוכל דגים, אז אני שואל איזה דגים את או את אוכלים הרבה, אז אומרים לי אני אוכל סלמון, כן? זה הדגים בעצם, דג שעשה עלייה, דג שמן מאוד, דג שלא צרכו פה, הוא לא נמצא לא באגן הים התיכון ולא בכנרת ובטח לא בים, וגם לא בים סוף, כלומר זה מה שזה אומר בעצם, זה שדג של, זה לא דג שנצרך פה בצורה מסורתית, זה דג שנצרך במדינות קרות, מדינות קרות בעצם זה האנשים שחיו במדינות קרות בעצם צרכו כמות גבוהה יותר של שומן מאשר אנשים שחיו במדינות חמות, מכיוון ששומן, כמו שאתם יודעים, הוא מחמם. הוא יוצר בעצם מעטפת טובה יותר בגוף, ככה שהגוף יהיה חם יותר לאורך זמן, ולכן הוא רלוונטי באזורים שהם יותר קרים, והרבה פחות מתאים לצריכה באוגוסט או ביולי-אוגוסט, ואפילו בספטמבר-אוקטובר, הארץ ישראלים פה. אוקיי, אז הדבר הזה הוא נורא 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 משמעותי, זה מתחבר למה שאמרתי על הטף ועל הקינוע, שאנחנו בעצם בוחרים ביניהם במדף של המכולת השכונתית, וזה מזון שלרובנו הוא פשוט לא לנו. אוקיי? ובאופן הזה, בעצם בצריכה מוגברת, נתתי שלוש דוגמאות של הטף, של הקינוע ושל הסלמון, אבל יש עוד כמובן אינסוף דוגמאות, למזונות שבעצם נצרכים שהם לא מקומיים, והם לא מתאימים לאקלים המקומי, והם כבר לא מתאימים לרוב, רוב, רוב הצברים, האנשים שנולדו פה, או אפילו אנשים שלא נולדו פה, נגיד אנשים שעלו ממדינה קרה, והתרגלו לצרוך שם, מזון מאוד שמן, למשל אם תשאלו סבתא שעלתה מאוקראינה או מרוסיה או ממקומות כאלה, היא תספר לכם שבילדותה היה להם בעצם פרה שאת החלב שלה היו חובצים ומכינים חמאה והוא כובשים את כל הירקות כי היה רק שלושה חודשים בשנה במקרה הטוב ללקט את כל השורשים שגדלו הסלק והתפוחי אדמה ועולה הזיתים והפירות יער וכו' ושישמר בעצם כל השנה, בעוד שבמדינות חמות יותר, כן, כמו למשל מרוקו, כמו למשל תימן, או כמו למשל טוניס, או כל מיני מקומות כאלה, מקומות שהם בעצם חמים, ובעצם אכלו יותר מזון שגדל מעל האדמה, בגלל שהיה חם 8 חודשים בשנה, ואפשר היה לעשות חקלאות אחרת, שבעצם יותר כותפים את האוכל, ולא צריך לחפור באדמה בשביל להוציא אותו, כמו במקומות הקרים, אוקיי? ששם בעצם זה מה ש... התהווה, ולכן זה בעצם הצורך הביולוגי שלנו. הצורך הביולוגי שלנו הוא להבין מאיפה באנו, וליישם את זה בצורה הכי דומה והכי פרקטית פה, כן? כלומר, המקום הזה, מדינת ישראל, מאוד מאוד שונה, למשל, מצפון רוסיה, שזה מקום קר, וצריך לעשות בעצם בטיפול נכון, איזשהו חיבור בין העולמות האלה, ככה שבסופו של דבר תהיה איזושהי תוצרת אידיאלית שיהיה אפשר ליישם פה, זה אף פעם לא מושלם כמובן, כן? וכנה לגבי אנשים שבאו ממדינות חמות וצורכים פה למשל את דג הסלמון, כן? או את, או, או את הכינוע שאכלו האצטקים שבאו בעצם מבוליביה. דרך אגב, המון המון אנשים שאני שואל אותם על כינוע, פתאום אומרים לי בעצמם, כן, תודה שאני אוכל את זה, אני מרגיש ממש רע, כואבת לי הבטן, אבל זה מזון בריא, אז אני ממשיך לאכול. אז נורא נורא חשוב בהקשר הזה, בין האידיאולוגיה, בין האידיאל שאני מנסה לייצר לי עצמי, לבין הביולוגיה, לבין הצורך שלי, ובמה שאני צריך לעשות את ההפרדה הכל כך חשובה, בין בריא, משהו שנחשב בריא, משווה כבריא, לבין מתאים, כן? מה שבריא ומה שמתאים יכול להיות מאוד 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 שונה. למשל, יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, למשל קפה זה גם תמיד משהו שעולה בקליניקה, תמיד משקה שהוא מושמץ, הרבה פעמים לא בצדק. בקפאין, בפולי הקפה בעצם, צמח שנקרא קופה, השתמשו בעצם לרפואה, לכל דבר ועניין, כן? ישמשו בקפה לכל דבר ועניין כטיפול בבעיות מסוימות. לא נפרט כרגע את כל הבעיות שישתמשו בזה, ישתמשו בזה בהרבה בעיות בצמח הזה, כן? וגם היום אנחנו בהחלט יכולים ליישם את זה בפרקטיקה. יש אנשים שמכורים לקפה והם לא מבינים למה הם לא מצליחים להפסיק, והסיבה היא שיש להם לחץ דם נמוך, וקפה פשוט מאוד מאוד עוזר להעלות עוד כמות של דם וחמצן למוח, והם פשוט מתפקדים יותר טוב באופן הזה, ואין שום סיבה להימנע מאותו משקה אהוב וחם שיכול לאותם אנשים מאוד מאוד לעזור. בד בבד יכול גם לפגוע לאנשים שיש להם לחץ דם גבוה, כן? אז זה נגיד דוגמה טובה לבריא ומתאים, שאין דבר כזה בעצם בריא לא בריא. יש ספקטרום רחב של מזונות שהם אפשר להגדיר אותם כבריאים, וצריך בעצם את הרזולוציה הקלינית כדי להבין האם זה גם בריא, אבל גם מתאים לי בצורה אידיאלית, בסדר? כי ואז בעצם אפשר ליישם בעצם את האידיאולוגיה שאני רוצה לעצמי, ובאופן שיתאים גם לביולוגיה הפרטנית שלי, עד כמה שאנחנו יכולים לדעת. אני מניח שבעתיד אנחנו נוכל לדעת בצורה יותר מדויקת מה בעצם ההתאמות הביולוגיות התזונתיות שיהיה אפשר לעשות, ככל שהתחום הזה בעצם יתפתח יותר ויחקר יותר ונבין יותר על המיקרוביום שלנו, על החיידקי מעיים שלנו, ובעצם התקשורת ביניהם לבין הגנטיקה שלנו, ולהבין יותר על עצמנו ועל הצרכים שלנו, ולעשות פחות טעויות שבסופו של דבר מובילות לתחלואה, ולמנוע תחלואה באמצעות התנהלות נכונה. אז אנחנו מסיימים להיום, מקווה שלא עשיתי יותר מדי בלגן. אם למי שיש פה צוותא שהיא בחיים, שילך לשאול, או למי שיש הורה מבוגר שעוד יכול לתת מידע, תלכו, תחקרו, תבדקו, זה מאוד מעניין, אתם תגלו דברים מאוד מפתיעים, יכול להיות שאת חלקם אתם אפילו מבצעים באופן אינטואיטיבי, בלי לדעת למה ובלי להבין בעצם, או בלי שחשבתם מראש, ואתם בעצם מקיימים בעצמכם את מה שעשתה סבתא והסבתא של סבתא וכולי. ואני מאחל לכם חוויה מלמדת בהקשר הזה, ושתלמדו ממנה. הסוף שבוע נעים לכולם, ולהתראות.